שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום ראשון, ה-29 בנובמבר 2015. לפני שאני מעבירה את השיחה לגברת דינה וינצ'ה מנהלת קשרי משקיעים בקבוצת דלק, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן ויוזכרו נתונים ו/או תוצאות אשר אינם תחזיות עתידיות, הערכות, עומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינן בשליטתן של החברה ו/או השותפויות בלבד. תוצאותיה של החברה והשותפויות עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה והשותפויות ובדיווחן לרשויות. שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים האחרונים של השותפויות ושל החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות השותפויות והחברה, לפי העניין לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לגברת דינה וינצ'ה. גברת וינצ'ה, בבקשה.
תודה רבה. בוקר טוב ותודה לנו שהצטרפתם לשיחת הוועידה של קבוצת דלק לסקירת הוצאות לרבעון השלישי של שנת 2015. נמצאים איתנו היום מר גבי לס, יושב ראש הקבוצה, מר אסי ברקסט, מנכ"ל הקבוצה, מר עידן ולס, משנה למנכ"ל, מר ברך משקי, CFO, ליאור פרט לוין, היועצת המשפטית של הקבוצה, וגיל בשן, אנליסט ראשי בקבוצה. אסי יפתח בסקירת הפעילות ברבעון, אחר כך נפתח את השיחה לשאלותכם. אסי, בבקשה.
שלום, בוקר טוב לכולם. כרגלנו, אנחנו נעשה סקירה קצרה על הדוחות. ונפתח את המיקרופון ואת השאלות ונשמח לענות לכם על כל שאלה. היום אנחנו בוחנים את הרבעון השלישי או את כל התקופה של 2015. אבל בואו נתחיל ברבעון השלישי. יש שתי תופעות בולטות שמבחינת הדוחות הכספיים. אחת זה מחירות פי שהיו בנושא הגז בגלל חודשי הקיץ החמים ותכף ניגע בהם. וכמובן ההפחתה שעשינו ברווח והפסד בגין החזקה בניירות ערך וירידת ערך. אז בוא נתחיל דווקא בנקודה הכואבת יותר, בהפחתה. אז כפי שדיווחנו בכל השישה חודשים הראשונים, 2015, הייתה ירידה בשווי החזקות חברה, במניות של חברות אנרגיה אחרות, בעיקר בשתי החברות הגדולות כפי שאנחנו מדברים עליהן בדרך כלל, וזו ההשקעה הקריטית. אנחנו כבר הפחתנו וכתבנו את זה גם בדוחות של יוני, כ-180 הפחתנו סכום גדול מאוד לקרנות הון במהלך יוני, וברבעון השלישי נוספו עוד כ-180 מיליון, כלומר סך הכל ההפחתה בדוחות ספטמבר היו כ-366 מיליון, שחלקם הגדול, או לפחות מעל מחצי, לא השפיעו על ההון העצמי משום שכבר הופחתו בעבר. אני חושב ששווה לציין גם שמספטמבר עד פרסום הדוח, יומיים, שלושה, התיק הזה עלה ב-80 מיליון שקל חזרה. כלומר, בעצם, כמו שאמרנו תמיד, לבחרנו זו השקעה ארוכה יותר, היא פיננסית, אבל ארוכה יותר, ואנחנו מניחים שכשמחירי הנפט יעלו, גם כשערי המניות האלו, כפי שזה קורה מפעם לפעם, והראיה היא ברבעון הרביעי כבר יש לנו על אותו תיק שהפחתנו, רווח במרכאות של 80 מיליון שקל. אני חושב שעוד ראוי לציין שלפי כללי החשבונות לא נוכל לשלוט את הרווח הזה, אלא רק אם נמכור מניות, שכרגע אני לא חושב שאנחנו הולכים לעשות את זה. אז זה לגבי ההתייחסות. עכשיו אם נעבור למה שקוראים נניח לדוחות, רווח וסד מנומלים, בלי הפחתה חד פעמית, אנחנו רואים שיש לנו רווח, ובעצם בקבוצה, היום אנחנו תלויים, ואנחנו בעצם חברת אנרגיה לכל דבר ועניין, משום שגם הפניקס שעדיין נמצאות בשליטתנו, אנחנו הפסקנו לרשום את חלקנו באקוויטי, ובעצם אנחנו מתייחסים בחשבונות שלה. אני גם את זה אחר כך אולי כמה מילים, כפי שהיה ברבעון הקודם, בעצם בפי שווי מכירה, ואני אגיד גם אולי מילה או שתיים בנושא הזה. אני נחזור לתחום הגז, אז רבעון שלישי היה רבעון C, מכרו, אני מדבר אתכם על השותפויות, 2.5 BCM שמכרו במהלך הרבעון, זה גידול של 13% ביחס למכירות במועד של 2014, וגם ההיקף הזה לצערי הרב לא יצא לספק את כל הביקושים שהיו, כי הביקושים הם יותר גדולים. ולכן גם חברת חשמל השתמשה בדלקים אחרים וגם במקצת יבאה LNG לפי במקצת הפתעה שלה בחדרה. בנושא הגז, בכללותו, וחדשות לבקרים כל יום, אתם רואים את זה, בעצם מחכים עכשיו שראש הממשלה, בקומרו כשר הכלכלה, יחתום על מתווה הגז. הפרוצדורה היא, כמו שחלקם בטח מכירים, שהוא חייב להיוועץ עם ועדת הכלכלה. ועדת הכלכלה דנה כבר מספר פעמים, גם היום היא מתכנסת, ובסופו של תהליך, שר הכלכלה אמור לחתום או לא לחתום, אבל הוא לא תלוי, צריך את אישור ועדת הכלכלה, ולכן מבחינה זאת החיים שלו יותר קלים. אחרי זה, המתווה יכול לצאת לדרך, או אלא אם יהיו התנגדויות משפטיות כאלה אחרות, שאני מניח שאם יהיו בג"צים, אז אני מניח שצריכו להתמודד. עד היום בג"ץ לא יתערב בתהליך, אבל בואו נראה מה יהיה בעתיד, ואז נוכל לצאת לדרך, שהכוונה היא בהחלט לגשת במלוא המרץ ולקבל החלטות לגבי לוויתן, גם על התקציב, גם באופן הפעולה של הפיתוח שלו, גם לחתום על הסכמים עם כל המפעילים השונים. אגב, מי שמכיר קצת את הענף היום, רואה שחתכו בענף העולמי, מי שמסתכל במספרים, 53 מיליארד דולר חתכו בהוצאות קאפקס בעולם. חיתוך דרמטי כזה בהוצאות קאפקס משפיע על מחירי הציוד פתיחה וציוד פיתוח, ואני חושב שלפחות הצימוק והסוכריה מכל העיכוב של שנה של לוויתן ייתכן ונוכל לחתום על הסכמים במחירים נמוכים יותר, שיכולים בהחלט להוביל את פיתוח לוויתן. אם עד לפני שנה דיברו על תקציב של בין 6 ל-7 מיליארד דולר, אז אנחנו חושבים שבהחלט ניתן בסכומים משמעותיים להוביל את עלויות הפיתוח, משום שמחירי הסיוט, כמו שציינתי, יותר זולים היום עקב חוסר הביקוש. עוד שני דברים שעשינו ושווה לציין אותם אולי, וקנינו את הזכויות של נובל בתנין וקריש במחיר העלות. אנחנו בהחלט חושבים שיותר קל למכור את החבילה הזאת כ-100%, ולא שכל צד יתחיל בין מסע ומתן או למכור חבילות מתוך המאגר הזה, ולכן בעצם אנחנו, יש לנו את הזכות, אנחנו כנגד עזר השקעה שילמנו לה כ-70 מיליון דולר, ובהחלט אנחנו נרצה אני רוצה למכור את זה בהנחה שמתווה הגז ייחתם, ועל פי מתווה הגז שכרגע מוצע, גם נובל וגם דלק צריכה לעשות מתווה קריש תוך פרק זמן מסוים, ולכן אנחנו נערכים לתקופה הזאת, ובהחלט חושבים שנוכל למצות את המהלך ולמצוא קונה לתנין וקריש. נקודה שנייה שפורסמה אגב זה כל נושא של תפיסת של לקפריסין, לאפרודיטה, ביג'י, סליחה. אני כבר קורא להם של, כי עוד חודש הם אמורים להיות של. גוף כזה שנכנס לתחום הזה בקפריסין, בהחלט, אני חושב, הוא תוספת אסטרטגית בצורה משמעותית. תזכרו שאנחנו אצלנו מכיר אפילו יותר טוב לקנות את חלקה, או להשלים ל-50% בנובל, אבל במהלך הזה אני חושב, הוא טוב לנו גם, בכל זווית אפשרית. תזכרו שביג'י הוא הבעלים של מתקן הזנה במצרים, יש לו עניין רב לקנות את הגז הזה, כמובן שהפרודית הקטנה על מתקני הזנה במצרים, לכן זה יכול לתת תנופה רצינית גם לחוזים בלוויתן וגם לחוזים באפרודיטה וקפריסין. בהחלט זה מהלך אסטרטגי שיכול לשרת אותנו לפחות בשני כובעים. זה לגבי כרגע הגז והמצווה. אם ניגע קצת בדברים אחרים, בואו נדבר גם על הפניס, כי זה שואלים, שואלים אותנו השכם והרב על העניין הזה. אז הפניקס, אנחנו ממשיכים את המסע ומתן כרגע, הם עדיין לא קיבלו את הרישיון, ואני חושב שהם בשלבים בשורת האחרונה לקבל את הרישיון, ואני מקווה מאוד שבשלב המהלך, כפי שציינתי לגבי החשבונות שלו, אין השלכות עלינו, אנחנו ממשיכים לרשום אותו במחירי המחירה, או כן במחיר המחירה, כפי שנהגנו ברבעון הקודם. אוקיי, בואו נלך דברים הלאה. דקה אחת. עוד מילה אני רוצה להתייחס, שכחתי את הדברים מסוימת ליבי בנושא איתיקה. כזכור, אנחנו נכנסנו בחברת איתיקה. חברת איתיקה היא חברה קנדית שנסחרת בטורונטו ובאם בלונדון. אנחנו מביקים כ-20%, 19.9 למען הדיון, שילמנו עוד $66 מיליון. תזכרו שבחברה הראשון עצמית של $800 מיליון, ולכן בעצם קנינו אותה במחיר גבוה, כמובן, בשיפור מעל מחיר השוק, אבל לא מחיר גבוה. תראו, ברמה האסטרטגית, וציינו את זה מספר פעמים, מאוד חשוב לציין שאנחנו בעלי המניות הכי גדולים כרגע בעניין. בעתיד, בהחלט, אנחנו רוצים לראות אותנו מעורבים בחברה שיש לה את היכולת לא רק להיות משקיע פיננסי, אלא גם שיהיה לה יכולת אופרטיבית, כלומר שתהיה חברה עם יכולת הפקה, חיפושים, ולהיות מפעיל של קידוח, ואתיקה מפעילה שלושה קידוחים בים הצפוני. יש לה פרויקט גדול, סטלה, שאמור לצאת לדרך ב-2016, מניח מפעיל את השנה הראשונה של 2016, הרבעון הרביעי מבחינתה הסתיים השלישי ברווח נקי של $57 מיליון, לעומת $25 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. הייתה להם שם גם הכנסה חד פעמית שיצאה מירידה בשיעור המס, אבל מההיכרות שהתחלנו להכיר אותה בזמן הקצר, אני חושב שהיא חברה טובה, ובהחלט תחל שתעתיד תגדיל את ההכנסות של הדובה בחברה הזאת. במקביל אנחנו בודקים או מסתכלים על עוד חברות אחרות. תראו, כמו שציינתי או ציינו מספר פעמים, השוק הוא בירידה גדולה מאוד בהיבט התמחור שלו והמחירים שלו. לנו, מי שיסתכל על הדוחות על הכספים ועל המאזן, יש לנו מבנה מאזן חזק מאוד, עם יכולת נזילה מאוד, בעיקר לאור כל המחירות שעשינו בשנים האחרונות, וזה עוד ולא התמורה שאמורה להתקבל מעסקת הפניקס. ואני חושב שזו הזדמנות עסקית טובה להתכנס לתחום הזה ולמסם אותנו לא רק כחברה שהיא שותפה חצי פיננסית בקידוחים בארץ, אלא להיות שחקן שגם יהיה בתחום האפסטרים ברמה האופרטיבית. זה ייתן לנו שתי רגליים, גם במזרח התיכון, גם בחו"ל, לפחות זה בים הצפוני כרגע, ואני מקווה שידינו תהיה נטויה בתחום הזה. אם נחזור רגע למספרים, אנחנו רואים שפעילות חיפושי הנפט והגז תרמה לקבוצת דלק ברבעון השלישי ל-87 מיליון שקל, וחלקה רק של דלק. בנוסף לזה יש הכנסות מתמלוגי על שאנחנו מקבלים ישירות, אז הסכום יותר גדול. במהלך כל התשעה חודשים כ-214 מיליון שקל, וכמובן גם תמלוג על בתקופה הזאת הוא הרבה יותר גבוה, כלומר המרכיב העיקרי בהכנסה הוא תחום חיפושי הנפט והגז. ואני מציין עוד פעם, כי זה חשוב, לא כל האנליסטים או מי שמשקר על הדלק תמיד זוכר את זה, אנחנו לא רושמים את כל נפחי האקוויטי מהשותפויות עולים למעלה. להזכירכם, כשהשתלטנו או קנינו את כל הפיתוח בגלל כללים חשבונאיים, היה צריך לשערך את אבנר, ובעצם התרומה של אבנר לקבוצת דלק בהיבט החשבונאי או בהיבט של רווח והפסד הוא הרבה יותר נמוך מדלק קידוחים, בגלל שאנחנו מפחיתים בעצם כל פעם את עודפי העלות האלה. ולכן אם חלק הקבוצה היה בתשעה חודשים כ-400 מיליון שקל, אם לא היה את השערוף הזה, אנחנו רושים רק כ-214 מיליון שקל בתקופה של תשעה חודשים. חשוב מאוד לכתוב את זה, כי הפחתת עודפי העלות זה עשרות מיליון שקלים הגיע כבר קרוב ל-80 מיליון שקל, ולכן מי שמחקר יכול להבין שיש פה נכס סמוי ששווה הרבה יותר ממה שמוצג, או התרומה שלו, הרווח בעצם. נעבור לתחום דלק ישראל. דלק ישראל סיבת הרבה לשלישי בתוצאה יפה, מעל 20 מיליון שקל. דלק ישראל עשתה מספר פעולות שהוכחה אותה לצבע הרבה יותר רעילה, גם בכוח אדם, גם בהפעלת תחנות. תזכרו גם הכנסות המימון שם קטנות, כי ברגע חברות הדלק בישראל נותנות אשראי גדול לצרכנים, וברגע שמחירי הדלקים יורדים, אז באופן אוטומטי עלויות המימון קטנות, משום שהאובליגו הוא הרבה יותר קטן, שלהם אין טייס אוטומטי, כלומר גם אם לא צמצמת יום אחד באשראי לקוחות, הכנסות המימון קטנות. והפוך כמובן, ברגע שהמחירים עולים, אז זה גם אין טייס אוטומטי ואוטוטומים קטנות. אבל כרגע, ההיבט הזה לדלק ישראל עזר בהקטנת הוצאות הלימוד, האבידה יותר טוב, וגם הרווח יותר טוב. בנושא ID אנחנו ממשיכים לבדוק את האפשרות, ובוחנים את האפשרות למכור אותם, יש לנו מספר אפשרויות. כמו שאמרתי בעבר מספר פעמים, החברה היא טובה, אנחנו לא מודאגים, יש פחות, יש האטה בעולם כאן בנושא התפלת מים, לכן אנחנו מחפשים את היתומת ודרך המתאימה, איך לנסות לממש את הנכס הזה, על מנת מבחינתנו למזות את מלוא הפוטנציאל, כי בעצם אחרי הפניקס הדבר הכי שישאר זה ID. יש לנו עוד החזקות כמובן במגזר הרכב, החברה היא ציבורית, מכירים אותה, הרבה מסקרים אותה, סך הכל הרבעון הרביעי קצת פחות טוב, סליחה, השלישי מהקודמים, כמובן יש שם השפעות גם קצת ירידת מחירות, גם מטבע המימון מאוד מאוד השפיע שם בגלל היד, אבל עדיין נתח שוק גדול, עדיין רפיות יפה, היא הולכת להשיג עכשיו מספר רב של יומים חדשים בחודשים הקרובים, וכמובן היא ממשיכה במסורת לחלק דיבידנד שאנחנו נהנים מהטובים הזמנים שלהם. אני חושב שבגדול נתתי סקירה בצד העסקי והתיקוני, קצת נגעתי גם בדוחות הכספיים. נשמח לענות לכם על השאלות, והכדור עובר אליכם.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. שאלה הראשונה מאלה פרידמן מבנק לאומי, בבקשה.
תודה, אני רק אתקן, אלה פריד. בוקר טוב לכולם. יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה מתייחסת ללוח הזמנים לפיתוח אפרודיטה. הרי למעשה קיים לוח זמנים שנובע מדרישות של ממשלת קפריסין. האם אתה יכול להתייחס לזה, בבקשה?
תראו, אנחנו בעצם נובל ואנחנו, כי עד עכשיו, עד שהשקעת, אנחנו היינו 30% ונובל 70%. הגשנו תוכנית עבודה להמשך קפריסין, מחכים להערות שלהם ולשאורים שלהם. אני מניח שלפחות נובל, כמוליך המהלך עד עכשיו, טוען שב-2016 יש סנקציות של הדרך.
תודה רבה. ושאלה שנייה מתייחסת קצת לאקטואליה. היום דה מרקר מלא בידיעות על זה שלמעשה חוזה חברת החשמל מלא בהתחייבויות טייק או פיי שהן לא נחוצות. האם אתה יכול להתייחס לזה? לא, האם הבעיה בקצב הגידול שהוא נמוך יותר, או שזה אינטרפריטציה?
תראי, אני בטח לא יכול לענות בשביל חברת חשמל, אבל אחד הפתרונות שאני ראיתי שנתנו להם זה אפשרות למכור גז. זאת אומרת, אם הם באמת חושבים שיש להם גז, אני לא צריך לעזור, טייק או פיי זה עולם מושג מקובל, ולא שקונים גז מיותר כמו מנסים לצייר את זה. עושים חוזה בדרך כלל נעשה בתחום הגז, ואת מכירה את זה, הוא חוזה טקופי. עכשיו את לא יכולה לממן, את לא יכולה לפתח. טקופי, בניגוד למה שהרבה אומרים, זה לא כסף שהולך לאיבוד. טקופי זה מקדמה על חשבון שכר עתידי. מקסימום של פשלי עיתוי, אבל זה ודאי לא כסף שיורד לפח הזבל. אף אחד לא בטקופי משלם ולא מקבל את הסחורה בסוף. אז זה מן אגדה אורבנית שרצה בכל מקום. זאת אומרת, לא מקבלים כסף ולא מספקים סחורה. ב' נתנו להם אפשרות למכור, מה שבזמנו לא יכלו. לא הסכמנו שחברת חשמל יהיה סוכן שלנו. וזה היה אסור עליהם, אבל לאור בקשתם ולאור, לא משנה כרגע, נתנו להם את האפשרות, אז מקסימום יכולים למכור את זה. עומדים בתור, כידוע לך, שהרבה חוזה של אינטראפטיבל ישמחו מאוד לקבל את הגז הזה, ואנחנו גם נשמח שלא יקרו, ואנחנו נמכור את זה מישהו אחר. הלקוחות עומדים בתור, זה לא שיש חוסר ביקוש, יש חוסר ריצה לצערי הרב כרגע.
תודה. אז קודם כל זה היה טוב לשמוע את זה. השאלה נובעת קצת מזה גם שקצב המעבר של ישראל לחשמל הוא חסר תקדים, ואנחנו הגענו כבר ל-60% למעשה של הפקת החשמל מגז. אז איך זה מסביר את זה שבכלל נוצר מצב כזה שהם לא צריכים את מה שהם בעצם קנו? כי הקצב המעבר שלהם לגז הוא יחסית לפי הצפוי ואפילו יותר.
אלה?
כן.
אלה, שלום, דבר עידן, היי.
היי.
אז קודם כל, לגבי העניין הזה, צריך לתפור שזאת אינטרפרטציה גם שנתנו, שהעיתון נתן לגבי ההתכן. חברת חשמל מבחינתה לא יכולה כרגע לדעת, בגלל שזה חוזה ארוך כבר. וחברת חשמל בסוף היום צריכה גם לדאוג לצרכנים שלה גם בעוד 5 או 10 שנים, לא משנה מה יקרה. היא לקחה לעצמת השוליים שיהיה לה את האפשרות לבוא ולספק בכל זמן ובכל מועד ולענות את הצרכים של המשק. אם בסוף היום, באמת, ושוב, זה עניין הרי של אינטרפרטציה, אם בסוף היום הם יראו שיש להם עודפים, ואף אחד לא יודע שיש להם בערך עודפים, אבל אם באמת יסתבר שיש להם עודפים, אז נתנו להם את ההחלטה, שהיא החלטה גם חסרת תקדים, לבוא בעצם ולשווק את העודפים האלה, משהו שלא היה להם עד עכשיו, וזאת החלטה, אני קורא אותה זאת, ההחלטה שלמען האמת היא מה-26 בנובמבר, זה החלטה שאומרת, החלטה של מדינת ישראל, משרד התשתיות הלאומיות, שאומר אישור לחברת חשמל לישראל למכור ולשווק עודפי גז טבעי, וזאת עדכון של החלטה מה-5/11/2014. רוצה לומר, בעצם כיסו את חברת חשמל וכיסו את הצרכנים מכל הכיוון. כי חברת חשמל פעם אחת לא יכולה לחיות על הקצה ולא יכולה להיות במצב כמו שהיא הייתה בשעתו עם מצרים, שברגע שבו הפסיקו את המאגר ממצרים היא מצאת עצמה את חוסרים והייתה צריכה לשלם יותר כסף בשביל המזוט והפחם. אז היא באה והבטיחה לעצמה שתהיה לה הספקה וכדי לא להיות במצב שתמר לא תוכל לספק. מצד שני, ככל שבאמת יהיו לה עודפים, ובדיוק כמו שאסי אמר, הביקושים הם מאוד מאוד גבוהים, ויש מספיק אנשים שירצו לקנות, חברת חשמל תוכל לבוא, לחבוש את הכובע שהיא בעצם תוכל לשווק, ולשווק את זה, וככה בסופו של יום היא לא תיפגע מזה, תבטיח את ההספקה הסדירה לצרכנים מצד אחד, ותמנע מצב שבו היא רכשה רכש מיותר של גז, ואין לה מה לעשות איתו.
וזה היה אקטואלי עדיין אחרי, סליחה של האחרונה, זה היה עדיין אקטואלי גם אחרי שההרחבה תהיה במלואה?
בוודאי, משום שכמו שאסי אמר, בסוף היום תזכרו, הביקושים מבחינתנו וההסכמים של האינטראפטבל עומדים בתור מבחינת הלקוחות שרוצים לבוא ולקנות מהשותפויות ועל אחת כמה וכמה מתמר. זאת אומרת, גם ברגע שיבואו ויגדילו את הדבר, עדיין זה יכול להיות רלוונטי.
פעם אחרונה שהסתכלתי על הכרטיס ביקור שלי, אני מנכ"ל דלק, לא במה חשמל.
ובכל זאת, תודה רבה על ההבהרה.
אני חוזרת אל ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזירה את רשות הדיבור למר ברטפלד לדברי סיכום. מר ברטפלד, בבקשה.
טוב, תודה רבה. ואם יש לכם כמובן שאלות, תמיד אתם מוזמנים לשאול אותנו, נשמח לענות לכם. אנחנו רק
משלחם
פה. תודה ויום טוב.
תודה. וזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת דלק. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.